אנחנו התחלנו פעם קודמת את פרק ט', שיש מספר כיוונים, נראה אותם במדרש בעזרת השם היום, מה העניין של חוכמת התורה במשמעות של חוכמת בניין העולם. חוכמות בנתה ואיתה, חצבה עמודי השבעה, טבחה טבחה, מסחה ינה, פרחה שולחנה, שלחה נערותיה תקרה על גפי מרומי קארת, גפי מרומי קארת, מפת יסורנה חסר לב אמר לו, לכו לחמו ולחמי ושתו ביין מסכתי, עזבו פתאים ויחיו וישרו בדרך בינה, וסר לצוקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו. יש פה מעין הזמנה לסעודה, וההמשך של אותה הזמנה, זאת אומרת שצריך להבין, מי הם אותם מוזמנים ומהי אותה סעודה. כשאם הייתה איזושהי ציפייה שהסעודה תהיה סעודה של מוזמנים מאוד מאוד חשובים, נראה שהסעודה מיועדת לאו דווקא לחכמים. מפתי אסור הנה חסר לב אמרה לו, אולי דווקא אפילו לאנשים שהם לא כל כך חכמים. לכו לחמו ולחמי ושתו ביין מסכתי, עזבו פתאים וחיו וישרו בדרך בינה, יוסר לץ, לוקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו. שזה אולי בא להסביר מה הסיבה שצריך להזמין לאותה סעודה אנשים מסוימים, אבל אחרים, אולי זה דווקא קלון, אולי זה דווקא דבר שלילי. אל תוכיח לץ, תוכח לץ פן ישנאקה, הוכח לחכם ויאבקה. תן לחכם ויחכם עוד, הודה לצדיק ויוסף לקח. גם פה יש משהו שהוא על פניו, הפך ההיגיון הפשוט. השכל הפשוט אומר, שאת מי צריך להוכיח? צריך להוכיח אדם שיש לו איזשהו חיסרון. זאת אומרת, מתי יש לנו נטייה לבוא ולהוכיח אדם? כשאנחנו רואים בן אדם שיש לו חסרונות, שיש לו קלקולים, אז אותו אנחנו חושבים שיש מקום להוכיח. הפסוקים לכאורה אומרים הפוך, אל תוכח לץ פן ישנאקה, הוכח לחכם ויאהבקה. זאת אומרת, דווקא את מי צריך להוכיח? דווקא את החכם. אבל החכם הוא חכם, מה יש להוכיח את החכם? על פניו, החכם כבר יודע את הדרך הנכונה. אולי ניתן להסביר לפי ההמשך, תן לחכם ויחכם עוד, הודה לצדיק ויוסף לקח. זאת אומרת, חכם יחכם עוד, ועל אצלו, וגם הדבר הזה, טעון הסבר. כי כל החיים שאנחנו מתנהלים מסביב לעניין הזה. ומי צריך להוכיח? מי צריך לדבר ולנסות להסביר? אז כבר ראינו שההבנה הפשוטה היא שאותם חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודי השבעה, הכוונה היא לשבעת ימי בראשית, שבעת ימי הבריאה, שבה הקדוש ברוך הוא מכין את עולמו, עם כל הצרכים שיש לאדם, וזה הבסיס, הבסיס של החוכמה, העולם כבר מוכן לקבלת, או לקליטת החוכמה על ידי בני האדם. ומי זה נערותיה? נערותיה זה אדם וחווה, שהם לא כך ברור אם זה אדם וחווה, מה זה שלך נערותיה תקרא על גפי מרומי קארת? לכאורה, אם זה אדם וחווה, הייתי מצפה שהם יהיו המוזמנים לסעודה, לא? אלא צריך להסביר שהאדם וחווה הם אלו שממשיכים להעביר את החוכמה, הם בני האדם. נערותיה זה התחילה, או שנערותיה זה באמת אותם נערות חשובות שבשבילם, שלך נערותיה תקרא על גפי מרומי קארת, שנערותיה זה הכלים, זה בני האדם, שהם נקראים להזמין את החוכמה, להזמין מתוכם איזשהו הכרה נוספת. באמת, לכן יש הסבר נוסף, שכבר ראשי מביא אותו, מי זה נערותיה? דבר אחר משה ואהרון, שמאוד מובן למה משה ואהרון הם אלו שנשלחים, מעין ותשלח את המתה, או באסתר ותשלח את נערותיה, שהם אלו שנשלחים על מנת להופיע את התורה ללמד תורה לעם ישראל. נחו לחמו ולחמי ושתו ויין מסכתי. המצודות אומר דבר מעניין. נחו לחמו, כי אין לכם משל עצמכם, בואו הנה, ויאכלו בלחמי ושתו היין אשר מזגתי, אני. ועניין מלצה לומר, הלא חוכמת התורה היא נחמדת מאירת עיניים, מכוננת דעת להוגים בה. וכאילו מכרזת ואומרת, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמד, ואם צפו ליבו משכל, אני אשכילו דעה. זאת אומרת, יש פה איזה דבר שאני לא כך מבין במצודות, כי המצודות, לכאורה, בא ואומר לנו, למי מדובר? למי שלא יודע להחכים מעצמו. זאת אומרת, מה, התורה היא רק למי שלא יודע להחכים? לכאורה התורה היא מיועדת לכולם. אבל מה העניין הזה של ההחכמה? אז קודם כל, לכו לחמו בלחמי, נראה שמדובר פה כבר על חוכמה עוד לפני החוכמה הפנימית. אפילו על הנהגה טובה. התורה באה ואומרת לאדם, תדע לך, גם ברמה הכי פשוטה של ההנהגה, הנהגה באדם לחברו, הנהגה איך אדם צריך להתנהג, איך צריכות להיות הליכותיו, גם ברמה הזאת יש מקום לבוא ולקבל מאת התורה, מאת החוכמה. זאת אומרת, כי אדם אומר לעצמו, בסדר, יש תורה. אבל תורה זה בשביל דברים מאוד מאוד עמוקים, בשביל דברים שאני לא מסוגל, זאת אומרת, שנמצאים במעלה רוחנית מאוד מאוד גדולה. אבל בשביל דברים פשוטים, בשביל להיות מנש, בשביל להיות בן אדם, בשביל זה לא צריך את התורה דווקא. בשביל זה אפשר לחיות, להסתדר גם בלי תורה. אני מבין, לכו לחמו בלחמו, ושתו ביין מסכתי, שמתכוון המצודות לבוא ולומר, גם אם אתה רוצה, סתם, מידות טובות, הנהגות טובות, איך האדם צריך להתנהג בעולמו. גם את זה, תדע לך, יש לך סעודה מוכנה. רק בוא, בוא, בוא תלמד ותקבל את אותם הנהגות טובות.
אבל איך זה מסתדר אם אין לכם משל לעצמכם? גם אם יש לכם, אתם צריכים לבוא לאכול.
כן, אבל אם אנחנו מדברים ברמה, לכאורה פשוט שאין להם משל עצמם, מה האדם יכול להגיע מעצמו למדרגת התורה? יש באמת גדולי עולם, אברהם, יצחק ויעקב, ששני קהילותיהם לימדו אותם תורה. אבל באופן פשוט, אדם לא יכול להגיע לכל סודות וחוכמת התורה מעצמו. נכון? לכן אני לא מבין שמדובר פה דווקא על פנימיות התורה. אני מבין שמדובר פה אפילו ברמה הכי בסיסית. דרך אגב, זה גם מעוגן ברב צדוק רוצה להגיד שלחמו ולחמי. זה גם כן קשור להופעה יותר חיצונית של התורה. פחות להופעה פנימית. כך בפוקד הקרות. יש כזה כיוון ברב צדוק. אז זה לחמו בלחמי. ושתו ביין, מסכתי, ביין מזגתי. מה זה אותו יין מזוג? כי גם פה יש אישי בעיה. אם מישהו מזמין אותנו לאכול איזה משהו מאוד מאוד מרוכז, מאוד איכותי, אז צד אחד, דבר נפלא מאוד, אני יודע שהאיכות היא איכות מצוינת, אבל מגיע ריבונו של עולם לכאורה, מגיעה חוכמה האלוקית, היא מזמינה את האדם ליהנות מאותה סעודה. מה החשש הגדול שיש? ואין בחינה כזאת של ארבעה נכנסו לפרדס, שרק רבי עקיבא נכנס ויצא. יש חשש שכשאתה מגיע לסעודה כל כך עליונה, האדם עלול ליפול. על זה אומר יין מסכתי. זאת אומרת, הסעודה הזאת היא לא רק, היא לא רק סעודה שמוכנה מצד עצמה, אלא היא סעודה שמוכנה אל האדם. לכן יין מסכתי. זאת אומרת, חוכמת התורה היא לוקחת את החוכמה העליונה, אבל היא מאפשרת גם לנו כבני האדם לבוא ולקבל ולקלוט את הדברים לפי ערכנו, לפי המקום שגם אנחנו מסוגלים לבוא ולקבל את אותה חוכמה. זה כבר קשור למושג של יין, שיין זה כבר עומק יותר גדול מאשר לחם. לכו לחמו ולחמי זה עניין אחד, ויין שזה כבר דברים יותר עמוקים, יין זה בחינה של סוד, פה צריך כבר שתהיה את אותה מסיכה, את אותה מזיגה שהקדוש ברוך הוא מוזג לנו את היין כדי שנוכל ליהנות מהתורה בלי לטעות. ממשיך שלמה ואומר, יבואו פתאים וחיוב וישרו בדרך בינה. אז קודם כל, על מי אנחנו מדברים פה? מדברים פה על הפתאים. מי זה אותו פתי? כבר דיברנו על זה פעם קודמת גם כן קצת. אז אבן עזרא מסביר מי זה הפתי. הפתי הוא אשר לא נקבעו בה הפחיתויות לגמרי. ויש תקווה לתיקונו. ואמר יסור הנה, כלומר יסור ממקומו ויבוא הנה חסר לב. ואמר לו, כלומר, וכן קרא ואמרה לחסר לב. בכל אופן, מי זה הפתי לפי אבן עזרא? זאת אומרת, כשאנחנו מנסים לחשוב את מי אנחנו רוצים להזמין לסעודת החוכמה שלנו, אם אנחנו רוצים להידבק באותה חוכמה של בריאת העולם, או לאותה חוכמה שמשה ואהרון נתנו לנו, מי המוזמן המרכזי? אז אבן עזרא אומר, מי הכוונה, אל מי מדובר פה? הפתי הוא אשר לא נקבעו בה הפחיתויות לגמרי. ויש תקווה לתיקונו. זאת אומרת, מישהו כזה שרואים שיש בו גם צדדים טובים, שיש פה ערבוב, שיש בו אישו בלבול, זאת אומרת, לאו דווקא בלבול שכלי, לפעמים אפשר לראות אנשים שכבר הנהגה לא טובה הופכת אצלהם להיות מעין טבע. הם כבר הצליחו להשריש הנהגה לא טובה בנפשם. יכולת לפעמים על ידי גסות רוח גדולה, יכולת על ידי תאוותנות. כאשר רואים מישהו כזה, הוא לא המוזמן לסעודה, לפחות לא הפתי, לפי אבן עזרא. הפתי הוא אשר לא נקבעו בה הפחיתויות לגמרי, ויש תקווה לתיקונו. ואמר יסור הנה, כלומר יסור ממקומו ויבוא הנה. יש פה גם נקודה נוספת, שהיא נפלאה מאוד שאומר אותה אבן עזרא. לכאורה, אולי אני אבוא אליו הביתה ויערוך לו סעודה. אפשר? אני יכול עליו, אני מוכן. פנים אל פנים כזה. אני אבוא אליו. יש צד שאולי לפעמים כאישו שלב בעיניים יש לזה מקום, אולי בחינה שישלח את נערותיה, אני לא יודע. אבל בשביל שהאדם יגיע לסעודה, וזה נכון גם לגבינו, לגבי האדם שרוצה להתקדם, הוא צריך לזוז ממקומו. ולזוז ממקומו זה לא רק משהו טכני ללכת מנקודה לנקודה. לזוז ממקומו זה להיות מוכן לקבל שינוי. אי אפשר לבוא וליצור תיקון, ואני חושב שזה פשט דברי בן עזרא, קשה היא להבין אותו אחרת. אי אפשר ליצור תיקון בלי שהאדם מוכן לזוז ממקומו. אחרי שהאדם היה מוכן לעשות מאמץ ולבוא, לבוא לשמוע שיעור, אז יש סיכוי, אם הוא באמת לא מושרש במידה לא טובה, בחוכמה מקולקלת, יש סיכוי שגם יהיה שינוי. אבל אם אדם נשאר עומד במקומו, אני אבוא אליו עם החוכמה, סביר להניח שלא יקרה פה כלום. הוא לא נפתח, הוא לא פתוח, הוא לא זז, הוא נמצא במקום שלו. התזוזה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. אפשר להביא זה הרבה מקורות גם בחז"ל, שכשבאים לנסות לגרום לאנשים להיות טובים יותר, לנסות ליצור גם כן מאמץ מצידם. לא רק מצד הנותן, גם המקבל צריך לזוז ממקומו. נכון גם בחינוך ילדים. מי שרוצה לקבל, אין עניין רק כל הזמן לרדוף ולרדוף 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 ולרדוף. צריך לגרום לאדם, לערוך שולחן, לתת תחושה, לא תחושה חיצונית, תחושה אמיתית, שיש פה מזון טוב, מזון מתאים, לחם, יין, אבל עכשיו תבוא. תבוא. וכשהאדם בא, אז יש סיכוי לתזוזה. חוזר פעם נוספת, אבן עזרא פה הוא נפלא מאוד, הפתי הוא אשר לא נקבעו הפחיתויות לגמרי, ויש תקווה לתיקונו, ויאמר יסור הנה, כלומר יסור ממקומו, ויבוא הנה, חסר לב. ואמר לו, כלומר, וכן קרא, ואמר לו חסר לב. זאת אומרת, זה העניין שחסר לב.
אתם מפתי זה בסיציאציה של משהו שלילי, שמישהו שפתי לכל דבר. אולי יש הבדל בין בנאדם שמסכים לקבל לבין פטי, שפה בהקשר הזה אולי זה בעניין של תורה, זה אולי זה חיובי, אבל פטי יכול להיות גם לצורך העניין דברים שליליים.
פטי זה מישהו שבדיוק אמרת, נתת את הציטוט, זה לא ציטוט, זה סלנג. פטי מאמין לכל דבר, שאני חושב שהוא דווקא מדויק בהקשר שלנו. מה פירוש פטי מאמין לכל דבר? שהיום אתה יכול לקחת אותו למקום א', מחר אתה יכול לקחת אותו למקום ב', נכון? מה הכוונה? שהוא עוד לא מושרש באיזשהו מקום שלילי. יש לו פטיות. מה זה פטיות? אתה יכול לעבוד עליו. זה המשמעות הפשוטה של פטי. אז באדם שהוא עדיין לא מושרש בדבר שלילי, הוא נמצא במעין חוסר יציבות, שייך לנסות לקבע אותו בחוכמה החיובית. אבל אם הוא כבר מושרש, אי אפשר. זה בדיוק אותה נקודה של הפטי. זה גם מה שאומר המלבי מפטי, והם מזמינים גם את הפטי ואת חסר הלב. אז כבר הדגשנו שהמלבים כבר מרגיש שהסעודה הזאת ודאי החכמים צריכים לבוא. המלבים לא מוותר על הסעודה. החכמים ודאי צריכים לבוא, אבל גם הפטי יגיע, גם אותו אדם. זה מה שהוא אומר, והפטי הוא הנפטה מפני חסרון דעת שלו השיג חוקי החוכמה, הוא כיונה פותה. החסר לב הוא גם מי שיודע חוקי החוכמה, רק שחסר לו כוח המשה לכבוש את יצרו, להתגבר על תאוותיו בציוריו הרעים שהם מתנגדות אל חוקי החוכמה. אז הוא אומר פה שיש מושג של פטי ויש מושג של חסר לב, כבר דיברנו על הדברים. פטי, שפשוט הוא לא יודע לחקור, חסר לב שהוא לא יודע להתגבר על יצרו. פשוט הוא יודע שהדבר הוא לא טוב, אבל הוא לא מצליח להתגבר. לכו לחמו בלחמי, שיקבל חוקי החוכמה, ובזה יעזוב דרך הפתיות, כי החוכמה תכניס הרמומיות בליבו. כמו שנאמר, לתת לפתי מורמה. זאת אומרת, קודם כל, מה נותן את החוכמה? הרמומיות. להתמודד עם היצר הרע. יש, וזה דבר מאוד משמח. יש לי מחשבה שאומרת, טוב, אז אדם יכול ללמוד תורה, אבל להפוך להיות גיבור, להפוך להיות אדם כזה שיודע להתמודד מול יצרו ולנצחו, להצליח לכבוש את יצר הרע שלו, זה לא קשור ללימוד. זה מעין טבע. טבע. יש אנשים, גיבורי חי, ויש גיבורים, אנשים שהם חלשים, חלשים בטבעם. אומר המלבים, לא, זה לא נכון. גם אותו אדם שתכניס הרמיות בליבו כמו שאתה לתת לפתיעים עורמה, וחסר לב תאמר שטו, ביין מסכתי, שהוא צריך להבין עומק דברי החוכמה על ידי כוח הבינה, שימשל יין, הוא מפרש שעל הפטי תאמר לכו לחמו ומלחמי. מה הכוונה? הכוונה היא שבשני הדברים הללו, גם בצד הראשון של הפתיות, שאדם לא יודע מה נכון ומה לא נכון, החוכמה תכניס בליבו ערמומיות. מה זה ערום? והראינו שערום זה לא דבר שלילי, אלא ערום על פניו זה תכונה חיובית. ערמומיות פירושו של דבר, תכניס בו יכולת הבחנה בין טוב לרע, יכולת להוציא את הדבר הטוב, לברר את הדבר הטוב. וגם תיתן לו כוחות נפש. החוכמה מאפשרת לאדם להתמודד גם מול יצריו, גם מול תאוותיו, גם מול נטיותיו השליליות. זה כוחה של חוכמה. וזה חידוש. זאת אומרת, זה שהחוכמה באה ואומרת לאדם, תדע לך, יש לך הסתפקות בין א' לב', יש לך איזה שאלה מוסרית שאתה לא יודע להכריע בה, אתה בא, לומד, הגעת לאותה חוכמה, ביררת, זה מובן לכולנו. אבל שגם כשלאדם יש איזשהו כוח חלוש, הוא לא מצליח להתמודד מול יצרו, שהחוכמה מצליחה לגרום לו להיות גיבור, זה חידוש. אבל זה אומר המלבי. מסביר בהמשך, וישרו בדרך בינה, איך זה עובד, שהיין הוא הבינה, שתתבוננו בעומק דברי החוכמה, ואז תמצאו עושר הנפש, בדרך זה של הבינה, ועל ידי כן תסורו מיצר התאווה אל עושר והטוב. זה דבר מאוד מאוד מעניין. הרי לכאורה, החוכמה היא קשורה לצד השכלי. אז איך זה יגרום לאדם לא לנטות אחרי תאוותיו? מה התשובה? התשובה, האדם יישאר תאוותן. מה זאת אומרת, יישאר תאוותן? הוא ירצה באמת להיות מאושר. כמו שהוא עשה לפני, כאשר היו לו תאוות. אלא כאשר האדם נפגש עם המתיקות שבחוכמה, אז במקום שהנטייה שלו תהיה אל התאווה החיצונית, אל התאווה הנמוכה, והכנתי לך תאוותו, אל הרצון, אל החוכמה. זאת אומרת, יוצא פה דבר נפלא מאוד. זאת אומרת, היכולת לקחת את אותה מידה שהיא מידה שלילית, ועל ידי החוכמה להשתמש בה בצד החיובי, זה כוח נפלא מאוד. להמתיק את המים. לקחת, להפוך ממר, מר למתוק. לא רק ממר לא מר, אלא ממר למתוק. עכשיו, את מי לא יזמינו? פסוק ז', יוסר לץ, לוקח לו קלון, ומוכיח לרשע מומו. יש כאלה שלא מזמינים אותם לסעודה. ופה כל הפרשנים מדגישים את העניין. המצודות אומר, יוסר לץ רצה לומר, אבל את הלץ ואת הרשע לא הוכיח. כי המוכיח את הלץ לוקח לעצמו קלון, כי התלוצץ בו ויבזהו. מי יבזה את מי? אותו לץ יבזה את מי שמוכיח אותו. והמוכיח לרשע מביא מום על עצמו, כי ישיב לו, אף אתה כמוני, ויפגום בכבודו, ולזה אין לי עסק עמהם. נשמע כמו אמירה של המצודות עצמו, ולזה אין לי עסק עמהם. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין, כי יש פה שני דברים. דבר ראשון, יוסר לץ, לוקח לו קלון. מה זה אותו קלון? היית יכול להגיד ש... זאת אומרת, צריך להבין, מה זה אותו קלון? מה זה הקלון הזה? אומר, המצודות דבר נפלא מאוד. מה זה הקלון הזה? הקלון הזה זה לא שרק הוא אומר לו, אתה תלך מפה, מי אתה שתגיד לי משהו. זה לא רק שהוא דוחה את הביקורת, אלא תשימו לב איך הוא דוחה את הביקורת, כי ישיב לו אף אתה כמוני. מה התשובה שהוא עונה? אתה מוכיח אותי? אתה בדיוק אותו דבר. ויפגום בכבודו. מה הכוונה ויפגום בכבודו? כי אז האדם בעצם מאבד את ה... אם אדם בא ומוכיח את החבר שלו, ואומרים לו, תשמע, אתה לא מעניין אותי בכלל, לך מפה. אז אדם בעצמו, בסדר, ניסיתי. ניסיתי, מה קרה? אבל כאשר אומר לאדם, אתה בעצם כמוני. הרי בכל אדם אפשר למצוא באיש מידה איש חיסרון. אז הלץ בא ואומר, אתה בדיוק, אתה מדבר איתי. אפשר לראות את זה הרבה פעמים, שדווקא כשרוצים לדבר על בני תורה, אז מוצאים לומר כל מיני דברים שליליים, יש את הדתיים. אז בסך הכל, ציבור דתי, הרמה המוסרית שלו היא רמה מוסרית נפלאה מאוד. בגדול. והרבה פעמים אפשר לראות שדווקא אותם קבוצות שיוצאים נגדם, כאשר יש קלקול מוסרי, כמו העניין של עניינים של בניית בית טהור, של שלמות של בית, של גבר ואישה, כאשר יש איזה קלקולים, אז מה האמירה? כן, גם החרדים הם בדיוק אותו דבר. מאיפה זה בא? זה בא בדיוק מהמקום הזה. אל תוכיח לץ ויפגום כבודו. בעצם גם הם אותו דבר. אותו דבר? ודאי שזה אותו דבר. ודאי שהמצב הוא ודאי מתוקן לאין ערוך. אם חלילה מישהו סוטה מהדרך, אז זה היוצא מן הכלל. זה לא הסדר. אבל הרבה פעמים, דווקא כשבאים לבקר, אז אומרים, הנה מה אתם אומרים נגד גנבים? הם יותר גנבים. ולכן צריך לעשות הפרדה בין לץ לבין, סליחה, בין פתי לבין לץ. בלץ, התוצאה היא שהוא ימצא את נקודת החיסרון שאמרו עליו במוכיח. הוא אומר, כולם כאלה, גם אתה כזה. ואז התוצאה היא שנפגם הכבוד. הכבוד זה המקום האמיתי של האדם. פגיעה בכבוד של האדם. פגיעה חמורה. אבן עזרא מסביר את זה באופן יותר פשוט, והוא אומר, יוסר לץ לוקח לו קלון, רצה ואמר לעצמו, כי הלץ הוא מן המעוותים שאין תקווה לתיקונם. חבל לך לזמן. זה לא שזה יפגום בכבודך, אבל חבל לך לזמן. הוא מוכיח לרשם הומור, חוזר למייסר, והוא כיף עניין. אם הלוקח לו קלון, והטעם הלץ ישנה המייסר, והרשע ישנה המוכיח. ומגלים קלונם ואומרים דברים מכוערים ובזויים. זה קשור למה שאמר המצודות, שהם באים ומוצאים כל מיני דברים שליליים אצל המוכיח. פרוש אחר חוזר לרשע מומו לעצמו. כאילו אמר יוסר לץ ומוכיח לרשע מומו, לקח לו קלון וטעמו, כי הרשע כל מעשיו נכוחים בעיניו. שהוא עצמו מכיר במומו ואינו רוצה שיוכיחו אדם. זאת אומרת, הוא כבר יודע את זה, אתה לא מחדש לכלום. או שהוא יבוא ויחרף אותו. המצודות גם מסביר, המלבים אומר פה דברים נפלאים. בוא נראה איך את הדברים בפנים. רוצה שנסביר את המדרש קצת. יוסר לצוקח לו קלון, ויש הבדל בין מוסר ותוכחות. שהמוסר הוא על ידי גירת העונש, והתוכחה היא על ידי ויכוח השכל רואיותיו. שני דברים. יש מוסר ויש תוכחה. מה זה המוסר? המוסר זה לייסר. מה זה לייסר? לבוא ולהגיד, תדע לך, שאם תמשיך להתנהג באופן הזה, אתה תענש בחומרה, בעולם הזה ובעולם הבא, זה מוסר. והתוכחה זה על ידי כוח השכל ורעיותיו. שאדם מוכיח. מוכיח, גם יש איזו משמעות של להוכיח את מה שהוא אומר. גם תוכחה, אבל גם יש איזשהו צעד של הוכחה. להוכיח לאדם שמה שהוא עושה הוא לא מספיק טוב. אז הוכחה זה בא בכוח השכל, זה תוכחה. ומוסר, זה, השורש שלו זה יסר, נכון? מוסר זה מלשון לייסר. לייסר זה מכוח להרביץ בו, לאיים עליו, להגיד לו כמה לא טוב מה שהוא עושה, מה ייגרם מזה שהוא עושה את זה. והלץ לא יתייצץ על ראיות השכל, רק יתייצץ על, על חוקי החוכמה, מפני שאין עליה מופתי הדת. אז קודם כל, מה זה הלץ? הלץ הוא לא, הוא לא, הוא לא יתייצץ על ראיות השכל. אם מישהו מוכיח לו דברים, בהוכחה של 100%, ללץ אין מה להגיד. אלא רק על חוקי החוכמה. החוכמה, כיוון שאדם יכול להגיד סברה לכיוון זה, יכול להגיד סברה לכיוון אחר. אז הלץ, אתה בא ואומר לו דבר מסוים, אז הוא מתלוצץ, הוא אומר לך את הצד השני. וכך סמיכתה אל יראת השם, שהיא מושא חוכמה, שצריך לקבלה מפני שהיא נתונה מהשם, וצריך לירום מהשם ומעונשו. כמו שכתוב, יראת השם ראשית דעת. וזה לא יקבל הלץ, אחר שלא, שלא יש, על זה מופת השכל. וזה שאמר יוסר לץ, אם לא יברר לו הדבר, על פי הוכחה וראיות השכל, לוקח לו קלון, כי יתלוצץ עליו ויבזר. אז הלץ, אם אדם הוא יוסר לץ, מה הכוונה? הוא רק אומר לו איזשהו מוסר, אבל הוא לא מברר את הדברים באופן מוחלט, מה התוצאה? תוצאה שהלץ יתלוצץ עליו. אבל אם הוא מצליח להוכיח לו את הדברים בו מופתים כאלה שהלץ לא יישאר מה להגיד, המופתים יהיו מופתים מוכרחים, במקרה כזה הלץ כבר לא יתלוצץ ולא יבזה אותו, כי אין לו מה להגיד.
זאת אומרת, כוח...
מה?
לץ זה תכונה, זה כאילו, זה לא דווקא שכלי. זאת אומרת, הוא יכול גם לנצח על ידי השכל ללץ, אבל זה תכונה, הוא יכול לפרוך כאן בציניות את מה שאתה אומר.
גם לפרוך בציניות זה כאשר הדברים הם לא מוחלטים. כאשר הדברים מוחלטים, משמע מהמלבים שאי אפשר לפרוך אותם. כאשר הדברים נראים מכל הכיוונים, כל זווית שלא מסתכל, נקרים הדברים המוכחים, ככזה ללץ אין מה להגיד. זה, נכון, אז זה קודם כל לגבי הלץ, כי הלץ, החיסרון שלו חיסרון בדעת. באמת, בר קפרה, בסוף פרק ראשון של מסכת קידושין, הוא אומר, כל מי שאין בו, שאינו בחוכמה, אינו במינה, ואינו בדרך ארץ, בדול הנאה ממנו. שנאמר, הוא מושב ליצים לא ישב. זאת אומרת, מה זה הלץ לפי בר קפרה? פיבר קפרה, הלץ, זה מישהו שלא בחוכמה, לא בינה, לא בדרך ארץ. מישהו שיש לו איש או חיסרון ברמה של הדעת. הוא לא דווקא רשע, אלא הוא אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, יש צד כזה, יש צד כזה, אין בו שום דבר שהוא בעצם דבר משמעותי. זאת אומרת, בליצנות נראה שיש פה צד מסוים של פתיות. לפי המלבים נראה שבליצנות יש צד מסוים גם של פתיות. הוא מוכיח לרשע מומה, אומנם הרשע שמרשיע במזיד, הוא לא ישמע גם לתוכחת השכל. אבל אם יש לנו בן אדם שהוא רשע, רשע זה בן אדם שיודע שהדבר אסור, יודע את הדבר באותות ומופתים, אין לו פה שום חיסרון ידיעה, שום חיסרון בדעת. במה יש לו חיסרון? הוא רשע. הוא יודע שזה אסור וחוטא. ואף שמוכיח לו בראיות השכל, מוכיח לו מומו, יבזהו במומים שבו, כי קרא אותו בשם רשע, שהוא מום. זאת אומרת, זה לא יפתור את הבעיה שלו. על והגם של עצם לא מקלם ובזה, רק את היוסר אותו ולא את המוכיחו על ידי ראיות וויכוח השכל, יוכל להתלוצץ לדבר המבורר מן השכל, בכל זאת לא אוהב גם את תוכחת השכל טוב, זה המשך. אז יש פה שני הדברים. דבר ראשון, יוסר לץ, לוקח לו קלון, מוכיח לרשע מומו. זאת אומרת, אם אדם יוסר לץ, זה רק קלון, כי הלץ ירש צדדים אחרים, זה לא יעזור. ומוכיח לרשע, מי שבמזיד, הוא לא ישמע לתוכחות השכל, ואפילו אם יביא לו ראיות, זה לא יעזור. למה? בגלל שהוא, בגלל שהרשע, הוא לא רוצה לעשות את הדבר. אז מה הדרך בעצם להוכיח את הרשע? על ידי זה שמייסרים אותו. יבזהו במומים שבו, כי יקרא אותו בשם רשע שהוא מום. זה מה שהוא אומר, יוסר ויוכיח לו קלון, הוא מוכיח לרשע מומו. איך להוכיח את הרשע? להגיד לו את מומו, להגיד לו, אתה רשע מרושע, אתה יודע שעשו וכל אתה עושה. אלה שני הצדדים. זאת אומרת, את הלץ צריך דווקא להוכיח, ואת הרשע צריך לייסר את מומו. זה יוסר לץ, לוקח לו קלון, הוא מוכיח לרשע מומו. צריך הפוך. אבל המשיך ואומר, אל תוכח לץ פניס נאקה, הוכח לחכם, יאבקה. אבל גם אם תבוא ותאמר שלהוכיח ללט זה עוזר, סוף כל סוף, מה תהיה התחושה שביחס אליך? הוא לא אוהב את זה שמוכיחים להוכחות נגד מה שהוא חושב. אז הוא ישנא אותך. בגלל שגם אם הוא לא יהיה לו מה להשיב, סופו של דבר, לאדם לא נעים לשמוע את שהוא טועה. אבל לחכם, תן לחכם ויאבק. זאת אומרת, החכם רוצה לקבל עוד ועוד חוכמה, ולכן כאשר אתה נותן לו מוסר, הוא שמח. אם תתווכח איתו ותוכחהו כי אהבך, כי אוהב את התוכחה, אבל פי זה יאמר שנאות החוכמה שנשלחו להזמין את הפתי ואת חסר הלב לסעודת החוכמה, הם יקראו גם לחכמים, להיות מקרואי המשתה, והגם שחכמים כבר קיבלו חוקי חוכמה, ויודעים אותם בכל זאת. למה? כי תמיד אפשר להחכים. וזה ההמשך. הודעה, תן לחכם, ויחכם עוד, הודעה לצדיק, ויוסף לקח. המשך.
כן.
לא, הלץ גם כשהוא מוכיחים לו שהוא טועה, הוא לא שמח שתקנו אותו. כי הוא בעצם רוצה להישאר לץ. אין לו ברירה. הוא לא יכול להגיד שום דבר. אבל הוא לא שמח מזה, כי הוא לא חכם. זה לא פטי מהבחינה הזאת. הלץ זה כן תכונה. מה זאת אומרת תכונה? זה אדם שבסופו של דבר הוא אומר כל מיני מחשבות, ומחשבות ליבו הבל, ואין לו דברים מבוררים. אבל זה לא שהוא בן אדם שרוצה עכשיו להחכים, שרוצה שיהיה לו עכשיו משהו מחייב. זה הפתי. זאת אומרת, יש לנו פתי ויש לנו חכם, ובצד השלילי יש לנו את הלץ מצד אחד ואת הרשע מהצד השני. כשאת הלץ, אם כבר משהו יעיל, זה להוכיח אותו לצד של ההוכחה, והרשע, המקסימום שאפשר לעשות זה לייסר אותו, לומר לו מומו, לומר לו את החסרונות שלו. אלה שני הצדדים שאפשר לבוא ולומר. היה מקום להתבונן, אולי נראה את זה בהמשך, בין חכם לצדיק, אבל אני רוצה שקצת נתחיל לפחות לראות את המדרש, כי הכננתי היום כבר יותר מוקדם להיכנס אליו. חוכמות בנתה בעיתה הזו מידותיו שהקדוש ברוך הוא שברא את כל העולם כולו בחוכמתו. חצבה עמודי השיבה אלו שבעת ימי בראשית, תבחה תבחה מסכה עיני אלו ימים ונערות וכל צריכי העולם. שכן נערותיה תקרא אלו אדם וחווה. שכן נערותיה, פה לא ברור לי, כשאני קורא את המדרש לא ברור לי שהפשט כמו שרש"י הביא אותו, כי כשאני קורא את המדרש חשבתי ששכן נערותיה תקרא אלו אדם וחווה, תקרא אל אדם וחווה, איך אני אביא? זאת אומרת, שכן נערותיה, זה למעשה העולם קורא אל אדם וחווה שהם יבואו. אבל אני אומר את הדברים בהסתייגות, כיוון שבפשט ראשי לא נראה כן. על גפי מרומי קרת, רב רמי כתיב על גפי, הוא כתיב על כיסא. קודם אחד כתוב על גפי, שזה מקום מאוד מאוד עליון. קודם שני כתוב על כיסא, התחילה על גפי ולבסוף על כיסא. נראה לפני החטא. האדם היה במקום מאוד מאוד מכובד, מקום מאוד מאוד עליון. ולאחר שחטא האדם, אז הוא ירד למדרגה של כיסא, למדרגה נמוכה יותר. מפתי אסורנה חסר לב, אמרה לו, זה חווה שנאמר נואף אישה חסר לב. זאת אומרת, מי זה אותו פתי? זו חווה. וזה מעניין. זאת אומרת, מפתי אסורנה חסר לב, אמרה לו, זו חווה שנאמר נואף אישה חסר לב. אז אני לא מבין. את מי מזמינים? בסעודה. את חווה? חווה היא הפתי. לכאורה החווה מדובר פה לאחר החטא, נכון? את מי מזמינים לסעודה? אז אולי זה עניין האדם, שגם כשהאדם נטרד מגן עדן, זה לא שהוא חסר תיקון באופן מוחלט. גם כשהאדם נטרד מגן עדן, עדיין שייך בו תיקון. יש פה כבר מציאות של חטא, יש מציאות שאדם צריך לברר לעצמו מה טוב ומה רע, מה האמת ומה השקר, אבל לאחר החיסרון שנחסר האדם בעקבות חטא חווה, חטאו של האדם, בעקבות זה יש את אותה קריאה, בואו לסעודה. לסעודה במשמעות של פתי, במשמעות שיש מה ללמוד. או שאפשר להגיד שהמדרש מסביר את הדברים באופן אחר, שיש פה הזמנה לסעודה של אדם וחווה במישור המתוקן, ולאחר מכן הם חטאו. עזבו פתאים וחיו, ישרו בינה, יוסר לץ, הוכיח לו קלון, מוכיח לרשע מומו, שזה כבר ביטויים מה קורה כאשר חוטאים. והחטא הוא בא לידי ביטוי, לידי הופעה, על ידי חטאה של חווה, שמדובר פה גם על האישה חסרת לב, שהסברנו מה העניין הזה של חוסר לב, יכולת עמידה, יכולת באמת לבוא ולהתמודד, חיסרון בדעת. כל שזה קשור לעניין הזה.